אנחנו ביום חמישי לפרשת שופטים, פרק י"ח, פסוק י"ד. כי הגויים האלה אשר אתה יורש אותם, אל מאוננים ואל קוסמים ישמעו, ואתה לא כן נתן לך אדוני אלוהיך. מסביר רש"י, לא כן נתן לך השם אלוקיך. מה הוא לא נתן לך? הוא לא לשמוע אל מאוננים ואל קוסמים. זאת אומרת, יהודי לא צריך ללכת למאוננים ולקוסמים. למה? שהרי ישרה שכינה על הנביאים ואורים ותומים. כן, אורים ותומים אומנם לא מוזכרים פה בפרשה, כאן מוזכר רק כמו שנאמר בפסוק ט"ו, נביא, מדובר על הנביאים, אבל האורים ותומים זה בא כמשקל נגד על אלה שהזכרנו אותם קודם, על המאוננים ועל הקוסמים. אז כנגד זה יש לעם ישראל אורים ותומים. פסוק ט"ו, נביא מקרבך מאחיך כמוני, יקים לך אדוני אלוהיך, אליו תשמע. מסביר רש"י, מקרבך מאחיך כמוני, זה משה רבינו אומר לעם ישראל, כמו שאני מקרבך מאחיך. זאת אומרת, לא שהכוונה כמוני, שמשה רבינו אומר נביא כמו, כי הרי אנחנו יודעים שלא קם בישראל נביא כמשה. זה מה שייך להגיד שהקדוש ברוך הוא יקים לעם ישראל נביא כמוני, כמו משה. הרי לא קם כמשה, אלא כמוני, אומר רש"י, הכוונה לא ברמת הנבואה, אלא כמו שאני מכיר בך מאחיך, יקום לך תחתיי, וכן מנביא לנביא. כמו שמשה רבינו מכיר בך ומאחיך, מעם ישראל, ככה גם הנביאים שיקומו אחריו, וכן מנביא לנביא, אז זה רק מכיר בך מאחיך. פסוק ט"ז, ככל אשר שאלת מעם אדוני אלוהיך בחורב, ביום הקהל לאמור, לא אוסף לשמוע את כל אדוני אלוהי, ואת האש הגדולה הזאת לא אראה עוד ולא אמות. זה מה שעם ישראל ביקשו הרי במתן תורה, שהם לא יכולים לשמוע את זה ישירות מהקדוש ברוך הוא, אלא הם רצו את זה על ידי הממוצע, על ידי משה רבינו. ויאמר אדוני אלי, היטיבו אשר דיברו, נביא יקים להם מקרב אחיהם כמוך, ונתתי דבריי בפיו, ודיבר עליהם את כל אשר עצבנו. עכשיו, אחרי שהתורה אומרת את המתנה הזו שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, שיהיה נביא בכל דור, עכשיו התורה מזהירה מה קורה במקרים או שהנביא עצמו כובש את נבואתו, או שהנביא בעצמו לא אומר את מה לא מקיים את מה שהוא בעצמו אמר, או שהנביא אומר דברים שנאמרו למישהו אחר והוא אומר את זה כאילו בשמו, או שנביא מתנבא בשם עבודה זרה. כל המצבים האלה, מה עונשו של הנביא? והיה האיש אשר לא ישמע אל דבריי אשר ידבר בשמי, אנוכי אדרוש מעמו. מי זה, מה הכוונה בפסוק הזה, האיש אשר לא ישמע אל דבריי? על זה יש בגמרא שלושה דברים לומדים מהפסוק הזה. את המילה ישמע הוא לא מנוקד בתורה, ולכן לומדים מזה שלושה מצבים. המצב הפשוט, והאיש אשר לא ישמע, מה הכוונה? אדם שעובר על דברי נביא, הנביא אמר, ומישהו לא שמע אל דבריי, מישהו לא שמע למה שהנביא אומר, אז אנוכי אדרוש מעמו. זה מצב אחד. מצב שני, במקום לקרוא ישמע, פורים בניקוד ישמיע. וכאן הכוונה, נביא שנאמרה לו נבואה למסור לעם, והוא כובש את נבואתו, הוא לא מעביר את זה. אבל היה איש אשר לא ישמיע אל דבריי, זה עונש לנביא שפשוט לא מספר. והדבר השלישי, אומרת הגמרא, זה הנביא שהוא בעצמו לא מקיים את מה שהוא אמר, גם הוא חייב לקבל את העונש. גם את זה לומדים, במקום לקרוא לא ישמע, לא ישמע. והיה איש אשר לא ישמע אל דבריי, הוא לא ישמע אל מה שהוא בעצמו אומר. זה שלושת הדברים שרש"י יזכיר את זה עוד מעט בפסוק כ', רש"י יזכיר את המצבים שכרגע ציינו, שזה מהפסוק הזה. פסוק כ', יש מצב נוסף, אך הנביא אשר יזיד לדבר דבר בשמי, את אשר לא ציוויתיו לדבר, אשר ידבר בשם אלוהים אחרים, ומת הנביא ההוא. מסביר רש"י, אשר לא ציוויתיו לדבר, אבל ציוויתיו לחברו. זאת אומרת, נביא אומר דברי נבואה, הם דברי אמת, אבל הם נאמרו למישהו אחר, והוא אומר את זה כאילו הוא הנביא שקיבל את הדברים. או ואשר ידבר בשם אלוהים אחרים, אומר רש"י, אפילו כיוון את ההלכה לאסור את האסור ולהתיר את המותר. הוא אמר דברים נכונים, אמור אמר את זה בשם עבודה זרה. הוא מת בחנק. ברש"י שלושה מיתתם בידי אדם. יש שלושה מצבים שהעונש בידי אדם, דהיינו על ידי בית דין. זה המתנבא מה שלא שמר, ומה שלא נאמר לו ונאמר לחברו, והמתנבא בשם עבודה זרה. יש שלושת המצבים שמוזכרים בפסוק כ', שעליהם נאמר הוא מת הנביא ההוא, זה מיתה בידי אדם, זה בית דין. אבל הכובש את נבואתו והעובר על דברי נביא והעובר על דברי עצמו, מיתתם בידי שמיים, שנאמר אנוכי אדרוש מעמו. פסוק י"ט שהסברנו קודם, שפסוק י"ט מדבר על שלושת המצבים האלה, שם כתוב אנוכי אדרוש מעמו. היה שלושה מצבים שהם בידי אדם ושלושה מצבים שבידי שמיים. דהיינו פסוק י"ט וכ' מדבר על שש מצבים של עניינים לא רצויים בקשר לנביא. פסוק כ"א: אחי תאמר בלבבך, היכן נדע את הדבר אשר לא דברו אדוני? אומר רש"י: אחי תאמר בלבבך, עתידים אתם לומר. זאת אומרת, וכי זה לא אולי תאמר, אלא וכי תאמר, אומר רש"י, זה לשון עתיד. מתי זה יקרה? כשיבוא חנניה בן עזור. הוא מתנבא, מסופר שם בספר ירמיהו, שמה אומר חנניה בן עזור? הנה כלי בית השם מושבים מבבלה, אתה מהירה. הוא בא והתנבא ואמר, הנה עוד מעט חוזרים חזרה, בית המקדש עומד להיבנות, בית שני. קמו לו נביא אמת וירמיהו, עומד וצווח על העמודים ועל הים ועל יתר הכלים שלא גלו עם יחוניה בבל היו באו, עם גלו צדקיהו. ירמיהו אומר בדיוק להפך, לא רק שלא יחזרו כרגע הדברים מבבל, אלא יש דברים שעוד לא הלכו לבבל והם גם ילכו לבבל. ואז עלה המשרד דילמה. חנניה בן עזור אומר משהו אחד, חנניה בן עזור היה נביא שהיה ידוע לפני זה כנביא, וירמיהו אומר דבר הפוך, גם ירמיהו היה ידוע כנביא. ואז עם ישראל עומד במצב, איכן נדע את הדבר אשר לא דבר, מאיפה נדע מהו הנכון? אומר רש"י פסוק כ"ב: אשר ידבר הנביא בשם אדוני ולא יהיה הדבר ולא יבוא, הוא הדבר אשר לא דיברו אדוני, בזדון דיברו הנביא לא תגור ממנו. מסביר רש"י: אשר ידבר הנביא ויאמר דבר זה עתיד לבוא עליכם ותראו שלא יבוא, הוא הדבר אשר לא דיברו השם והרוג אותו. זאת אומרת, אבל מה זה, מדובר רק בנבואה לרעה. סליחה, זה מדובר כשמדובר לפעמים בנבואה לרעה שהיא מותנית בתנאי, אז זה לא בטוח שאפשר לבדוק אם הנביא אמת או לא. למשל יונה הנביא, קוראים בהפטרה של יום כיפור את כל הספר של יונה. יונה הנביא בא ואמר נבואה שהקדוש ברוך אמר עוד 40 יום ונינווה נהפכת. נו, עבר 40 יום ונינווה לא נהפכה, כי העם חזר בתשובה. אז זה לא הוכחה שנביא יונה לא היה נביא אמת, כי הוא התנה את זה, זה היה תלוי בעניין של תשובה. אבל כשזה דבר שלא מותנה ורואים שזה לא יבוא, אז להרוג אותו, צריך להרוג את הנביא, כי הוא נביא שקר.
גם בנבואה רע?
מה? גם בנבואה רע. בנבואה רע, אם חזרו בתשובה,
תמיד מותנה.
אז מותנה, כן, נבואה רע. ואם תאמר, זו במתנבא על העתידות. טוב, כשמדובר על דבר עתידי, יש לי מבחן לדעת אם זה יבוא או לא יבוא. נמתין ונראה. הרי שבא ואמר עשו כך וכך, ומפי הקדוש ברוך אני אומר, מה יהיה אם נביא בא ואומר לא על עתיד? הוא אומר, אני אומר לכם עכשיו תעשו כך, כך אמר הקדוש ברוך הוא, איך נדע אם הוא אמיתי או לא? הוא אומר, רש"י כבר הצטוו שאם בא להדיחך מאחת מכל המצוות, לא תשמע לו. זה כבר קראנו לפני זה בתורה, בפרשה הקודמת, בפרשת ראה, והיה כתוב בפרק י"ג, בפסוק ד', שם היה את הציווי, כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום, שם היה כתוב לא תשמע על דברי הנביא ההוא, כשנביא בא להגיד לעבור על דברי תורה. אלא אם כן, יש מצב מיוחד שאפשר כן לשמוע לנביא גם אם הוא אומר לנו לעבור על דברי התורה, אלא אם כן מומחה הוא לך שהוא צדיק גמור, כגון אליהו בהר הכרמל, שהקריב בבמה בשעת איסור הבמות, כדי לגדור את ישראל, הכל לפי צורך שעה וסייג הפרצה. אליהו היה צריך, הוא ראה שעם ישראל עובד עבודה זרה, הוא רצה לפרוץ, לעצור את הפרץ הזה, וכך נאמר, אליו תשמעון. זה מה שנאמר, מה שקראנו קודם בפסוק תדבב, אליו תשמעון. מזה לומדים שיש מצבים שבהם כן צריך לשמוע לנביא, גם אם הוא אומר לנו לעבור על דברי תורה, ויש מצבים שלא, אם יודעים שהוא נביא מומחה והוא נביא טוב, אז צריך לשמוע לו גם אם הוא אומר לנו לבוא על דברי תורה, רק אם הוא אומר את זה שזה לצורך שעה. לא תגור ממנו, מסביר רש"י, והכוונה לא תמנע עצמך מללמד עליו חובה, ולא תירא להיענש עליו. זאת אומרת שלא יגיד אדם, אם אני אלמד חובה על הנביא הזה, אולי אני טעיתי ולא אמרתי דברים נכונים, ואז יארגו אותו שלא כדין, אז אומרים לא, לא תגור ממנו. פרק י"ט, פסוק א', כי אחרית אדוני אלוהיך את הגויים אשר אדוני אלוהיך נותן לך את ארצם, וירשתם וישבת באורם ובבתיהם, שלוש ערים תבדיל לך בתוך ארצך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך לרשתה. צריך לקחת שלוש ערים, שזה נקרא ערי מקלט. אומר פסוק ג', תכין לך דרך, ושילשת את גבול ארצך, אשר ינחילך אדוני אלוהיך, והיה לנוס שם כל רוצח. כאן התורה מלמדת אותנו שהדרכים הללו שהובילו לעיר מקלט היו צריכים להיות ערים מוכנות וערים רחבות וערים עם שלטים שידע ברור מי שצריך לברוח לשם בדיוק לאן הוא צריך ללכת. זה מה שרש"י אומר, תכין לך דרך, מקלט מקלט, היה כתוב על פרשת דרכים. כל מקום שהיה פרשת דרכים היה שילוט בדיוק לאן, לאיזה כיוון צריך ללכת. מה זה ושילשת את גבול ארצך? אומר רש"י שיהיה מתחילת הגבול עד העיר הראשונה של עיר מקלט כשיעור מהלך שיש ממנה עד השנייה, וכן משנייה לשלישית, וכן מן השלישית עד הגבול השני של ארץ ישראל. כשהיו צריך לעשות שלוש ערי מקלט בארץ ישראל, היה צריך להעמיד את ערי מקלט בדיוק באופן כזה, לחלק את הארץ באופן כזה שיהיה ממש אותו מידה מגבול לגבול. כמו שידוע שיש פה גם את העניין ששלוש ערי מקלט שהיו בארץ ישראל היה חברון, שכם וקודש. זה היה ככה כתוב בספר יהושע, שזה היה שלושת ערי מקלט. אז המרחק מדרום עד חברון היה 100 פרסה, מחברון עד שכם היה גם 100 פרסה, משכם עד קודש, קדש היה עוד 100 פרסה, ומקדש עד הגבול הצפוני היה שוב 100 פרסה. זה הפירוש שילשו את הערים באופן כזה שזה יהיה מרחק מדויק ביניהם. סוג ד', וזה דבר הרוצח אשר ינוס שם וחי, אשר יקט רעהו בבלי דעת, והוא לא שונא לו מתמול שלשום. דיינו, מי רץ לעיר מקלט? אדם שהרג את רעהו בשגגה. או פסוק ה' אומר, ואשר יבוא את רעהו ביער לחטוב עצים, ונדחה ידו בגרזן לכרות העץ, ונשל הברזל מן העץ ומצא את רעהו ומת, הוא ינוס אל אחת הערים האלה וחי. מסביר רש"י, ונדחה ידו, כשבא להפיל הגרזן על העץ, הרי היד שלו זזה, והברזל, מה קרה לו? נפל, או שהברזל נפל, או שעץ נפל, כפי שנראה בהמשך דברי רש"י. ותרגומו, איך התרגום אומר על המילים ונדחה ידו? אומר התרגום, וסתמרג ידי. מה הפירוש? תתמרג בלשון אונקלוס זה לשון נדנוד ונענוע. אז ונדחה ידו, פירושו שהיד שלו התנדנדה. לשון ונשמטה ידו. להפיל מכת הגרזן על העץ, הוא רצה להכות על העץ עם הגרזן. רש"י מביא הוכחה לדבר שנדחה זה מלשון נשמט. אז אומר כתוב, הפסוק אומר בספר שמואל, כי שמטו הבקר. בתרגם יונתן בן עוזיאל מתרגם, הרי מרגוי תוריה. תוריה זה שור, שברים, בקר, והמילה שמטו מתרגם יונתן מרגוי, כמו פה תתמרג, זה אותו שורש. זאת אומרת שנדחה ידו ונשמטה ידו, זה אותו משמעות, אותו מילה. ונשל הברזל מן העץ, יש מרבותינו אומרים נשמת הברזל מכתו. הברזל נפל מהידית. יש אומרים, יש מהם אומרים, שאישה לברזל לחתיכה מן העץ המתבקע, הברזל לא נשמט מהקט, אלא הוא הוריד חתיכת עץ מהאילן, והיא נתזה והרגה, והעץ הרג את הבלנה. פסוק וב, פן ירדוף גואל אדם אחרי הרוצח, כי יחם לבבו וישיגו, כי ירבה הדרך ויקהו נפש, ולא אין משפט מוות, כי לא שונא ולא מתמול שלשון. על כן אנוכי מצווך למור, שלוש ערים תבדי לך. ואם ירחיב אדוני אלוהיך את גבולך כאשר נשבע לאבותיך, ונתן לך את כל הארץ אשר דיבר לתת לאבותיך, כי תשמור את כל המצווה הזאת לעשותה, אשר אנוכי מצווך היום לאהבה את אדוני אלוהיך וללכת בדרכיו כל הימים, ויספת לך עוד שלוש ערים על השלוש האלה. מסבירה שהיא את כל רצף הפסוקים שקראנו מפסוק ו'. פן ירדוף גואל אדם, לכך אני אומר להכין לך דרך והרי מקלט רבים, כדי שיהיה אפשרות להציל את ההורג בשגגה. ואם ירחיב, ואם ירחיב זה דבר ודאי, כאשר נשבע לתת לך ארץ קיני וכניזי וקדמוני, זה שנשבע הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו הרי נשבע לתת לו 10 אומות, בפועל קיבלו 7, והשלוש הערים האלה קיני וכניזי וקדמוני אנחנו עתידים לקבל בימות המשיח, ויספת לך עוד 3. אם כך אומר רש"י, הרי 9. אם כך יוצא שבסך הכל יש 9 ערי מקלט. למה? 3 שבעבר הירדן, זה כבר למדנו בספר במדבר את הציווי הזה שמעבר הירדן היה צריך לתת 3 ערים, וקראנו את זה כבר בתחילת ספר דברים. אז יבדיל משה 3 ערים בעבר הירדן מזרח השמש, ככה למדנו כבר בפרשת ויתחנן, כן? פרק ד' פסוק מ"א, שם התורה מפרטת את הערים שמשה רבינו הבדיל מעבר הירדן המזרחי, יש שם גם את השמות של הערים, זה השלוש. ו3 שבארץ כנען, מה שהזכרנו קודם, שזה חברון, שכם וקודש. ו3 לעתיד לבוא, שזה מה שיהיה לעתיד לבוא כשנקבל את קני, קנידי וקדמוני, יצטרכו להפריש עוד 3 ערים. פסוק י', ולא יישפך דם נקי בקרב ארצך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה, והיה עליך דמים. כל זה מדובר אם אדם הרג מישהו אחר בשגגה, אז יש לו אפשרות לנוס לאחד מערי מקלט. סיים את התורת השיעור היומי, פסוק י' א', וכי יהיה איש שונא לרעהו, וערב לו, וקם עליו, ויקהו נפש ומת, ונעס אל אחת הערים האל, מה יקרה אם אדם הרג את השני בזדון והוא גם ברח לעיר מקלט? זה לא יציל אותו. מסביר רש"י, וכי יהיה איש שונא לרעהו, על ידי שנאתו הוא בא לידי וערב לו. בגלל שהוא שונא אותו, לכן הוא עושה לו מערב. וכאן אמרו, עבר אדם על מצווה קלה, סופו לעבור על מצווה חמורה. לפי שעבר על לא תשנא, סופו לבוא לידי שפיכות דמים. וכך נאמר, כי יהיה איש שונא לרעהו וגומר, זה מה שהתורה מקדימה, שהיה לו לכתוב וכי יקום איש וערב לרעהו ויקהו נפש. אם התורה רוצה לציין מישהו שהרג את השני בזדון, הייתה מתחילה ישר לעניין. למה צריך להקדים וכי יהיה איש שונא לרעהו? כי התורה רוצה גם ללמדנו איך אדם מגיע לכאילו רמות עד להרג בזדון. הכל מתחיל מזה שהוא עובר על עבירה קטנה, ומזה מדרדר לעניינים חמורים. ואז מה יהיה עם האדם הזה שהרג בזדון ברח לעיר מקלט? אומר פסוק י"ב, ושלחו זקני עירו ולקחו אותו משם ונתנו אותו ביד גואל אדם ומת, לא תחוס עינך עליו, וביאתה אדם הנקי מישראל וטוב לך. אומר רש"י, לא תחוס עינך, שלא תאמר הראשון כבר נהרג, למה אנו הורגים את זה ונמצאו שני ישראלים הרוגים? מה העניין להרוג את הרוצח? זאת התורה, לא תחוס עינך, אלא חייבים להרוג את הרוצח.